אנחנו בעזרת השם מנסים להמשיך להכיר את היצר הרע. בפעם הקודמת ראינו בחינה של יצר שעניינו להחזיר את האדם להיות כחלק מהטבע. כל מה שקשור למי שחטא ושנה נעשה עליו כיתר. כל מי שחוטא ושוב חוטא ושוב חוטא נכנס בסופו של דבר לאיזה סוג של התמכרות ליצר. התמכרות זה אומר אין לו כבר בחירה, זה אומר האדם מוותר על הצלם אלוקים שלו. היום אנחנו רוצים להמשיך עוד קצת להכיר את היצר. אומר בעל אור החיים הקדוש, ידוע כי שרו של אדום הוא היצר הרע. מה קוראו שרו של אדום? הכוח האדומי שהתחלנו להכיר אותו אצל עשיו. מה אומר עשיו? עליתנינה מן האדום האדום. זאת שורש היצר הרע הוא בעליתנינה מן האדום האדום. תחושה של תביא הרבה, כן? חסר לי, תלעית אותי, תמלא אותי, כן? מה שהזכרנו, תחושת חוסר מאוד גדולה, היא למעשה הבסיס שעליו היצר הרע צומח. ולמעשה זה לא רק הבסיס שעליו הוא צומח, אלא כמו שנראה בהמשך, עצם המהות של היצר הרע זו אותה תחושה של חסר. חסר לי בכל המובנים, בכל המישורים, התחושה הזו שאני רוצה למלא איזשהו חוסר, היא למעשה הבסיס של כל מה שהיצר הרע עושה איתנו. לכן, כשאנחנו רוצים להתמודד עם היצר הרע, אנחנו צריכים לדעת שצריך לצאת למלחמה. למה? כי אדם באופן רגיל חסר לו. חסר לנו אוויר, חסר לנו אוכל, חסר לנו מים, חסר לנו הרבה דברים. אז כל פעם שחסר לנו משהו, היצר הרע, אם אנחנו לא עושים כלום, היצר הרע מתעלק על המקום ומתחיל לעבוד. ואנחנו עלולים ליפול בפח. ולכן כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך. אומר הכתב סופר שם בדברים, שאם אדם רוצה להתגבר על היצר, הוא צריך לנקוט באמצעים. הוא צריך לצאת למלחמה. אם אדם רק יבטח בהשם, שהשם יעזרו, כן? כמו שהגמרא בקידושין אומרת, כן? שאלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו לא יכול לו, כן? אם הקדוש ברוך הוא לא יעזור, לא נצליח. אז יש כאלה שאומרים, מה יופי, אז השם יעזור. יש גם איזו הדרכה מסוימת כזאת של הגר"א, איך להתגבר על מראות אסורים. אדם הולך ברחוב ויש לו ברחוב כל מיני נשים שהולכות, אז מה הוא יעשה? הוא כל הזמן, אני לא רוצה להסתכל, הוא כל הזמן חושב על זה, הוא כל הזמן חושב על נשים. לא, אני צריך לפני שיוצאים דרך להתפלל, השם תעזור לי בבקשה. אז יש איזו הדרכה כזאת, אבל אדם שבונה על ההדרכה הזאת את כל העבודה שלו נגד היצר, אומר הכתב סופר, הנה יחשוב האדם שלא יצא למלחמה עם היצר ולא יעשה שום התפעלות לכובשו, רק יבטח בהשם שיעזרו וילחם מלחמתו הגדולה בעבורו, והאמת לא כן הוא. כי מי שחושב כן, לעולם לא יכבוש את יצרו. זאת אומרת, אם אדם רוצה להצליח להתמודד עם היצר, אז צריך לעשות כל מה שבכוחו ובאפשרותו, ואחר כך יעזרו מן השמיים. כן, הבא לטהר מסייעים בידו. אז האדם צריך להתחיל לעבוד, אם אין אני לי מי לי. קודם כל צריך לעשות, וכשאני לעצמי, מה אני? אבל קודם כל, אם אין אני לי מי לי. קודם כל צריך להתחיל לפעול, לעשות. שאלה, מה לעשות? ואני רוצה להילחם עם היצר, אז מה לעשות? אז זהו גיבור הכובש את יצרו. אז ההדרכה הפשוטה זה לשים, מה זה לכבוש? כמו שבונים כביש, דוחסים, כן? מה זה עושים? עושים איזה מין מצב של גבול, של לשים גבולות ליצר. איך עושים את זה? מה, מה, מה אני צריך לעשות? זאת אומרת, אני אוכל הרבה, אז תאכל טיפה פחות. אני רואה כל היום סרטים בטלוויזיה, אז תראה שעה פחות. אני כל היום משחק כדורגל, אז שחק חצי שעה פחות. להתחיל לשים גבולות. ברגע שאדם מתחיל לשים גבולות, הוא משתלט על העניין. זה לא אומר שבבת אחת אתה יכול לנצח. אבל ברגע שאתה מתחיל לשים גבולות, אדם מדבר מלא לשון הרע. כמובן שהיה טוב מאוד שהוא לא ידבר בכלל. אבל סביר להניח שאם הוא יגיד לעצמו, בשלוש השעות הראשונות של היום, אני, גם אם אני מת, אני לא מדבר לשון הרע. טוב, אז הוא כבר מתחיל להגביל את ה... כן, את היצר.
אין איזה מציאות שבעצם קורה ש... עכשיו מה שיקרה בעצם זה שבזמן שהוא כן רואה, הרי הוא יודע שהוא כבר הביט את עצמו בחלק מהעבודה, אז בזמן שהוא כן לא מדבר, כאילו מדבר לשון הרע, עכשיו זה במזיד הוא עושה.
חס ושלום, גם עכשיו הוא לא עושה, אם הוא יכול שלא יעשה. רק שהוא צריך לשים גבולות שהוא כן יכול לעבור, שהוא ימות על זה ולא יעבור. זאת אומרת, איזה סוג של מסירות נפש. זאת אומרת, מסירות נפש חלקית אדם מסוגל, מסירות נפש מוחלטת, אדם שוכח. אז צריך להתחיל עם מנות קטנות. מנות קטנות. לא אומרים לאדם דברים שהוא לא מסוגל לעמוד בהם. אדם, למרות שכבר ראינו שיש מצבים שבהם אומרים לאדם, תפסיק לעשן. מסירות נפש עד הסוף לא מעשנים יותר. יש דבר כזה. אבל באופן רגיל, ההדרכה לעשות דברים בהדרגה. לא לעשות דברים בבום וגמרנו, כי כמעט תמיד נחזור ונמצא את עצמנו עוד פעם. אדם רוצה לקבל על עצמו ללמוד תורה, ישר כוח נפלא. מהיום אני לומד תורה 8 שעות ביום, כל הכבוד. נו, הסיכויים הם לא גדולים. אבל אם אדם אומר, לא, אני מחליט ללמוד 5 דקות אחרי התפילה, מנה קטנה. אבל אז אני מוסר את הנפש על זה. לא מעניין אותי כלום, 5 דקות האלה לא יתהפך העולם, אני לומד. למסור את הנפש. אבל למה זה עוזר? איך זה עובד? זאת אומרת, איך זה עובד שכשאנחנו מוסרים את הנפש, לשים קצת גבולות ליצר, זה עובד. איך זה עובד? אז דיברנו כבר, נדמה לי, בראש השנה, על כך שיש מצב שבו היצר הרע מסנגר על האדם. זאת אומרת, בא היצר הרע לאלוקים, הוא בן אדם הזה מופלא, מצוין. רגע, אתה לא יצר הרע, אתה לא אמור להגיד עלינו דברים רעים במקרה. לא, 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 חס ושלום, הוא צדיק, צדיק גמור, עם ישראל צדיקים. למה יצר הרע משתגע פתאום ומתחיל להתבלבל? כן, הגמרא בראש השנה אומרת שכשאנחנו תוקעים בשופר וחוזרים ותוקעים ויושב ומעומד וזה, היצר הרע מתבלבל, מתחיל לסנגר עלינו. הוא אומר, וואי, איזה צדיקים, מה בלבל אותו שם? כן, אז אמר רב שמואל בר נחמני, כך הגמרא בבבא בתרא מביאה, ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם, כן? ויאמר השם אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן וגומר וכו'. אמר לפניו, ריבונו של עולם, שטתי בכל העולם כולו, ולא מצאתי נאמן כעבדך אברהם. זה לא כתוב באיוב. וכל זה קרה באיוב, נכון? כולם באיוב, כולם מתייצבים, שואל מה קורה. אז אומר לו, השטן לריבונו של עולם, משהו מדהים אברהם אבינו. יכול, הקדוש ברוך הוא אומר לשטן, ומה עם איוב? לא, זה מה שאני אומר, אברהם אבינו צדיק גמור. מה קרה לו? למה פתאום השטן מתלהב מאברהם? שיקטרג עליו, שיגיד אברהם אבינו לא בסדר, פושע, לא, משהו, חס ושלום. הוא לא אומר את זה, הוא רק אומר, אברהם אבינו צדיק. למה פתאום הוא מחליט שהוא צדיק? מה קרה לשטן במקום לקטרג עליו? למה הוא לא מנסה להסיט את אברהם אבינו? להפך. לא מצאתי נאמן כעבדך אברהם. אמרת לו, קום התהלך בארץ, כי לך אתננה. ואפילו לא מצא מקום לקבור את שרת שקנה ב-400 שקל מיפרון, לא יראה רחה ומידותיך. ויאמר השם אל השטן, שמת לבך אל עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ. אין כמוהו בארץ, כאילו יותר מאברהם. כן? ויען השטן את השם, מכינם ירא איוב אלוקים. מה, איוב זה שום אפס, לא כלום. מה קורה לו? למה ההתלהבות הזאת מאברהם אבינו פתאום? למה יש לו משהו נגד איוב? באמת, כשהיצר הרע נפגש עם מצב של מסירות נפש לעשות רצון השם, הוא מתפרק. זאת אומרת, הוא מפסיק להיות יצר רע, הוא מתחיל להיות יצר טוב. הוא רוצה שיהיה טוב בו. הוא רוצה שאנשים יעשו דברים טובים. הוא הולך לריבונו של עולם ואומר, ועמך כולם צדיקים. כשהוא פוגש מסירות נפש. ולכן כשאברהם אבינו מוסר את הנפש, מוסר את הנפש בעשרה ניסיונות, השטן פתאום מתחיל לסנגר עליו. ואיוב לא עמד בניסיונות. אז הוא אומר, הוא סתם אפס. הוא אומר, מי זה איוב? למה? כי איוב לא עומד בשום ניסיון, לא קשה לו כלום. החיים טובים, מיליארדר, משפחה נחמדה, כל משפחה אוהבת, כולם נחמדים, חברים טובים. הוא באמת, אומר השטן, זה לא נחשב זה. בוא נראה, נעשה לו ניסיונות, נראה אם הוא מוסר את הנפש. אם יהיה לו מסירות נפש, אז נדבר.
לא הבנתי למה פתאום הוא מתחלף.
למה מסירות נפש עוזר? מה יש במסירות נפש? זה צריך להבין מה זה הכוח של היצר האדרנלין.
כל
קושי
שאדם
מדבר
עליו זה מסירות נפש?
או, בדיוק. מה המסירות נפש שיש בזה שתוקעים 30 קולות מיושע ו-30 קולות מאומן? איזה מסירות נפש יש שם? איזה מסירות נפש? מה המסירות נפש? שמהתורה צריך לתקוע 10 קולות, 10 קולות. ואנחנו תוקעים 100. נו, עסק גדול. על מה מסרנו את הנפש? הקדוש ברוך הוא אמר, ואכלת ושבעת וברכת, ואנחנו גם כשאוכלים קצת, אנחנו מברכים. איזה מסירות נפש יש ליהודים האלה. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אומר, אני עושה להם פרוטקציה. זאת אומרת, אלה, גם כשהגנין אומר להם, רק שהם סביעים שיברכו, הם מברכים אפילו כשהם אוכלים כזית. אני, כן, מברך אותם, אני נושא להם פנים. כן? למה אתה עושה להם פרוטקציה? כי יש להם מסירות נפש. השטן, כשהוא פוגש מסירות נפש, קורה לו משהו. היצר הרע, כשהוא פוגש מסירות נפש, הוא מפסיק להסיט אותם. הוא פשוט מפסיק את העבודה. מה, איך זה עובד? מה זה? אז כאן אנחנו נזכיר מה שכבר דיברנו בשעתו. מה זה יצר לב האדם רע מנעוריו? אדם נולד יצר הרע. לא פייר, כאילו, מה קורה? איפה יצרתו? רק בגיל 13. מה עד אז? לא הוגן. עד גיל 13 היצר הרע חוגג, מגיל 13 היצרתו מנסה לתפוס עמדה, אבל הוא כבר, היצר הרע יש לו פור, 13 שנה, זה קשה, אה? מה העניין של היצר הרע הזה? באמת, היצר הרע, כמו שאמרנו, זה אותו כוח בסיסי שהאדם מרגיש שחסר לו. עכשיו, השורש של החיסרון, למה חסר לנו? חסר לנו אוכל, חסר לנו מים, חסר לנו אוויר, חסר לנו כסף, חסר לנו אישה, חסר לנו ילדים, חסר לנו בית, חסר לנו מכוניות, חסר לנו יחטה, חסר לנו מטוס, חסר לנו... לא יודע, כל אחד חסר לו משהו בזה. למה חסר? כי מה האדם רוצה באמת? לחיות. הוא פשוט רוצה לחיות באופן מלא. עכשיו, הוא אוכל, הוא חי, אבל לא מספיק. או הוא שותה, הוא חי, אבל לא מספיק. יש לו כסף, הוא חי, אבל לא מספיק. זאת אומרת, הוא כל הזמן רוצה להרגיש שהוא חי מלא. וכל מה שנותנים לו, או כל מה שהוא לוקח, משאיר אותו בתחושה שחסר לו. כי מה באמת חסר לו? ריבונו של עולם. חסר לו מקור החיים. חסר לו החיים האלוקיים, חסר לו הקדוש ברוך. האדם נברא על ידי הבורא, וכל מה שחסר לו זה אלוקים. הוא רוצה אלוקים. כשהתינוק נולד, התחושה הזאת של החוסר קיימת באופן מלא. הוא רוצה לחיות. זה אותו כוח של הנפש. כן? חז"ל אומרים שעד גיל 13 יש לאדם רק נפש. זה הצמאון הזה, חסר לי אלוקים. אבל זה, איך זה מתפרש? אני רוצה לחיות, אני רוצה לאכול ולשתות ולצמוח ולגלות את עצמי ואת הכישרונות שלי ואת הכוחות שלי, כל זה כדי להרגיש חי. אם כן, היצר הרע הוא בעצם מתלבש על מה? על שורש מדהים בעוצמתו של צמאון לאלוקים. אומרת, כל אדם נולד אוטומטית עם תחושה של חיסרון. לכן אומר המהר"ל, היצר הרע הוא החיסרון אשר דבק באדם. חסר לנו. זה היצר הרע. עכשיו, כשהחיסרון הזה מופיע לא נכון, אז אנחנו עושים את השטויות הכי גדולות במסירות נפש עצומה. זאת אומרת, אדם, אין אדם חוטא, אלא אם כן נחה עליו רוח שטות. שואלת לו, תגיד לי, למה עשית את זה? השתגעת? לא, אני אגיד, לא יודע. מוכן לעשות שטויות גמורות, אחרי זה הוא אומר, איך עשיתי שטויות כאלה? יצר הרע. מתחושת החוסר גורמת לאדם ממש לעשות שטויות. מה קורה כשאדם מוכן למסור את הנפש לעשות רצון השם? קורה דבר מדהים. באותו רגע, ממש, הנשמה שלו מתחילה להופיע. בסיס נשמתי מתחיל להופיע. כמו שאמרנו קודם, יש לאדם נפש. הנפש זה הכוח הבסיסי, זה הכוח של לחיות. אני רוצה להיות קיים, של כוח. אחרי זה יש לנו רוח. הרוח מה? זה אני רוצה לחיות בקשר עם העולם, עם בני אדם, עם אלוקים. זה רוח. מה זה נשמה? נשמה זה הרצון למסור את הנפש כדי למלא את הייעוד שלי. למה נולדתי? מה התפקיד שלי בעולם? באת לעולם לעשות פה משהו? יש לך איזה תפקיד להטיב פה? מה התפקיד שלך? הנשמה זה כשאני מתחיל לרצות למסור את הנפש, בוער בי. מה? לעשות רצון השם. ברגע שהנשמה מתחילה להופיע, הנפש נרגעת. מה פירוש? כל זמן שהנשמה לא מופיע, מי מנהל את העניינים? הנפש. הנפש היא תופסת פיקוד. אם תרצו, אפשר לומר, ברמה הכי בסיסית, אדם מעשן. למה אתה מעשן? יש את זה כל מיני תאים בלשון, תאים בגרון, כמה סינפטות במוח, כל מיני חלקים בגוף שלנו שהחליטו שהם רוצים סיגריות. ואז מה עושה האדם? מפעיל את המוח שלו, את המחשבות שלו, ואומר, איך אני אשיג סיגריות? אני צריך ללכת למכולת. אז הוא מפעיל גם את הרצון, אני רוצה ללכת למכולת. השכל שלו אומר לו, יש שם סיגריות. הגוף מתחיל לעבוד, הרגש שלו מתעורר, זה טוב לי סיגריות, זה בטוח, זה יעזור, זה ירגיע אותי. כל האישיות שלו משועבדת לכמה תאים בלשון או כל דבר אחר. לאדם בא לו, מתחשק לו, כל מיני דברים. לפעמים מדהים עד כמה תאים קטנים בלשון משתלטים על כל האישיות שלנו. אדם מתחשק לו לאכול גלידה. לא בריאה, יש גלידות אולי בריאות היום, אבל לא גלידה כזאת שיש בה אנטי פריז וציבי טמבור וכל הדברים הלא בריאים ממש, והוא יודע שזה לא כדאי לו לאכול את זה, אבל יש כמה תאים בלשון שממש ממש רוצים לאכול קצת אנטי פריז וכאלה, אז הם משתלטים על האישיות. הם משתלטים על כל הבחינות של התקשורת, ואדם פתאום נהיה נכון אצל החבר, הוא יש גלידות במקרר תמיד. מה שלומך, כל זה, בוא, אולי אני אלך, נשאל אצלך בבית קצת, וזה, מיד יש לו שם גלידה, איזה תחכום, הוא חכם, רגש, רצון, אידיאלים, הכל, כל האישיות משתעבדת למה? לכמה תאים בלשם. על דרך זו, היצר הרע עובד, כשהוא עובד, הוא משעבד את האישיות. לעומת זאת, כשאדם מתחיל למסור את הנפש לעשות רצון השם, אפילו קצת, באותו רגע הנשמה מתחילה לתפוס פיקוד. ברגע שהנשמה תופסת פיקוד, הנפש הופך להיות כלי עבודה. כאילו הנפש הופך להיות, כן, מה אני צריך לעשות? ונפשי כאפר לכל תהיה. אלוקים, תשתמש בי. כן? זאת אומרת, כשאדם מתחיל למסור את הנפש על כיבוש היצר, קצת, מכאן יש לו סייעתא דשמיא. עד רבה, היצר הופך להיות מלאך טוב שמסנגר עליו. לא, מה פירוש? לא רק שהקדוש ברוך הוא עוזר לו, שיהיה לו כוח להתמודד, אלא אפילו היצר הרע אמר לו, לא, אל תעשה את זה, לא כדאי. כביכול, היצר הרע, אותו כוח שאומר, תאכל, תשתה, תהנה, תבלה, אותו כוח אומר, לא, השתגעת, מה אתה רוצה? לא טוב לך. למה? מופיע כאן איזה מצב של מסירות נפש. למעשה, מה שאמרנו עכשיו נובע מההבנה שהיצר הרע הוא בעצם בשורשו יש בו משהו חיובי. ולכן אומרת הגמרא שרב אחא בר יעקב דרש דרשה שהיצר הרע התכוון לשם שמיים על פנינה. ויצר הרע, הגמרא אומרת שיצר הרע ופנינה התכוונו לשם שמיים, שיצר הרע שם מקטרג על איוב, הוא התכוון לשם שמיים כדי להראות עד כמה אברהם אבינו הוא צדיק, וגם פנינה התכוונה כדי שלחנה יהיו ילדים. אומרת הגמרא שהיצר הרע בא ונשק לרב אחא בר יעקב את הרגליים. וואי, איך אני מתרגש, אומר יצר הרע כביכול. איך זה נכון מה שאתה אומר? כל מה שאני עושה בשורש, ממה זה בא? לשם שמיים. אני באמת, מה אני רוצה באמת? שאנשים יתגעגעו לקדוש ברוך הוא, הם לא מבינים, הם מתחילים לאכול גלידו. או שטויות. אומרת הגמרא שבגלל זה, למעשה, היצר הרע מנשק אותו. כי הוא מבין את השורש שלו. לכן השטן נהפך לו כאוהב, כן? אומר בעל ספר הקנה, דע בני כי סוד מופלא ועמוק ומפיך לא יצא. דע שבאמת גם המלאכים נאנשים כשעובדים אותם. זאת אומרת, כשיש עובדי עבודה זרה או כל מיני כאלה שבמקום לעבוד השם עובדים כל מיני כוחות בעולם, המלאכים עצמם נאנשים. זאת אומרת, מה פה נאנשים? הם נפגעים, יש בהם חוסר חיים. כי המלאכים בעצם אמורים להודיע לעובדים שלהם שצריך לעבוד את השם. כן? כמו שהמלאך אומר למנוח, מה אתה רוצה? זה לא אני. תעלה עולה להשם, לא אליי, כן? יפקוד השם על צבא מרום במרום. בראש השנה גם המלאכים יחפזו וחילו רדה יוחזו. על מה? הם גם נגזר עליהם כמה חיים יהיו להם, כן? ובעצם גם הסיטרא אחרא, גם היצר הרע, גם הם צריכים להגיד לאדם כביכול, אני עובד את השם, מה אתה משתעבד אליי? כשאדם נכנע ליצר הרע, זה כמו עבודה זרה. כן, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הוא נכנע ליצר הרע, הוא עובד עבודה זרה. יש לו אל אחר בקרבו. הוא משועבד, אין לו בחירה כבר, אין לו צלם אלוקים. ולכן אם האדם משועבד ליצר הרע, כביכול בא היצר הרע ואומר לאדם, אני כוונתי לשם שמיים, מה השתגעת להתחיל לעשות שטויות? אתה צריך להתגעגע להשם, לא לכל מיני שטויות. שורש הגעגועים שלך, החושך, השורש של תחושת החוסר, זה כי אתה צמא לריבונו של עולם. אם אנחנו מבינים את זה, אז אנחנו אולי יכולים גם להבין למה אומר המהר"ל שכל מי שלא מתקדם, כל מי שלא מתחדש, כל מי שנשאר במקום, יצר הרע אוחז בו. כן? כשהאדם נמצא כביכול בתחושה של חוסר התקדמות, אז דבק בו העדר שהוא היצר הרע, שהוא השטן, שהוא מלאך המוות. אבל כשאדם מתנועע אל ההשלמה, כשאדם מרגיש שיש לו לאן להתקדם והוא כל הזמן מתפתח, אז יצר רע לא דבק. למה? למה יצר רע תופס אותנו כשאנחנו לא מתקדמים? כי באופן רגיל, כשאדם לא מתקדם, כאילו הוא שלם, אבל באמת הוא לא, הוא חסר. ולכן ברגע שהוא חסר, היצר הרע חוגג. זאת אומרת, ברגע שהוא חסר, אז היצר הרע מתחיל לפעול עליו.
היום אנחנו רואים שגם כשאדם מתקדם,
התחושה של ההתקדמות או ההתחדשות היא צריכה להיות אמיתית. אדם, זאת אומרת, כשאדם באמת מתחדש, אדם מציב לעצמו אתגרים בעבודת השם, בלימוד תורה, בתיקון המידות, בעשיית מצוות, ובאמת נמצא באתגר תמידי, היצר רע לא תופס. איפה הוא תופס? זה שאדם לומד עם חברותה, זה לא אומר כלום. יכול להיות שהוא לומד כדי להתגאות, יכול להיות שהוא לא לומד תורה לשמה, יכול להיות שהוא לומד כי פשוט הוא עוד לא יגייס לצבא והוא לא נעים לו, יכול להיות מלא סיבות. אבל אם האדם מציב לעצמו אתגר כל יום, אתגר, להתקדם, אני רוצה היום להבין עוד קצת גמרא, יותר לעומק, יותר להעמיק בדברים, אני היום רוצה לעבוד על המידות עוד קצת, להציב אתגרים. כשאדם מתחדש, אומר המהר"ל שכשאדם נמצא בדרך לאיזה מקום, הוא כאילו כבר שם. זאת אומרת, אם אני בדרך לבית המדרש, אז אני בבית המדרש. אני כבר דבק במקום, אני נמצא שם. כשאדם יש לו מסירות נפש קטנה לעשות רצון השם, הוא נמצא כבר בעשיית רצון השם באופן מלא. אין יצרה.
השור של העצר המעשה, שזה שור שלו,
יצרה במופיע ולכן אדם צריך לא רק למסור את הנפש על דברים קטנים, אלא שהדברים הקטנים האלה יהוו סוג של אתגר. זאת אומרת, אם זה כל כך קטן שזה אפילו לא אתגר, לא יעזור. זאת אומרת, זה קל מדי. זאת אומרת, אם אדם אומר, כן, כל פעם לפני שאני אוכל גלידה, אני אספור עד שתיים, אחד, שתיים, עכשיו אוכל את הגלידה. זה לא אתגר, זה לא לכבוש את היצר. זאת אומרת, זה משהו שהוא צריך להיות אתגר, שהוא קצת קשה. כל יום שלישי בשבוע אתה לא אוכל גלידה, ואחד שאוכל כל יום שלוש גלידה. או אתה אוכל גלידה רק בשבת, או אתה, אני שם לוקח גלידה, בסדר? זה כל יצר, כל דבר, כל אדם שיש לו זה. תעשה משהו שקצת קשה לך. כן? ואז המסירות נפש אכן הופכת את הדבר הזה למפגש עם רצון השם. ואז היצר הרע הופך להיות סנגור. לכן ברור מה שהגמרא מביאה, כן, במסכת סוכה, מסביר את זה המהר"ל בנתיב היצר, נתיב כוח היצר. כן, אמר רבי יוחנן, היצר הרע, אם מרעיבו סבר, אם מסביעו רעב. למה? מה ההיגיון? לכאורה, אם מישהו רעב, אתה נותן לו לאכול, הוא סבר. אם מישהו סבר, אתה נותן לו לאכול, הוא לא רוצה לאכול, הוא סבר. זאת אומרת, למה היצר רע, כשמרעיבים אותו הוא שבע, אין לו, הוא לא רוצה כלום. כשמסביעים אותו הוא נהיה רעב פי עשר. זה בדיוק מה שאמרנו. כי מה זה הכוח של היצר הרע? זה תחושת החוסר, חסר לי. נכון, בשורש חסר אלוקים. אז אני מתגעגע לאלוקים, אבל בפועל מה מופיע? חסר לי. אז אם אתה מסביע אותו, זאת אומרת, אתה נותן מקום לחיסרון הזה להופיע, אז החיסרון הולך וגדל וגדל וגדל, כמו מינוס כפול מינוס. אתה, זה נהיה פלוס, הוא עוד יותר רעב. כמה שאתה מסביע את היצר הרע, אתה כאילו מגדיל את החיסרון. כי מה זה הכוח של היצר? זה חסר לי. אבל אם אתה מרעיב אותו, אז הוא שבע. זאת אומרת, אם אתה אומר ליצר הרע, זה לא מה שחסר לי, באמת, זה לא הגלידה הזאת. מה שחסר לי זה אלוקים, עכשיו הוא שבע. הוא נסער. עכשיו, ברגע שמתגלה השורש של ה... חוסר, הוא לא רעב יותר, הוא סובר. אם זה ככה, יש מקום להבין את מה ש... את את מה שאומרים חז"ל, ואנחנו כבר נדמה לי נזכרנו לפחות באופן חלקי את הדברים, שהיצר הרע, כשאנחנו פוגשים אותו, אז יש לנו איזה תבלין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. זה דבר מאוד מוזר. כי בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין, אומרת הגמרא בקידוש. משהו לא הגיוני, נכון? איך אפשר להגיד דבר כזה? כאילו הקדוש ברוך הוא קודם כל ברא יצר הרע, ואחרי שהוא ברא יצר הרע, אז הוא ברא איזה תבלין, משהו קטנצ'י כזה, שולי, בשביל היצר הרע. כאילו עיקר התבשיל זה היצר הרע, והתורה זה רק תבלין. זה התורה, הדבר ענק, נזכר. אלא לאור מה שאמרנו, גם את זה אנחנו מבינים. שמה? שבאמת, מה זה היצר הרע בשורש? זה הגעגועים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה כדי שהוא יתגעגע אליו חזרה, שהוא ירצה לחזור אליו. כדי שיתגלה בתוך העולם הסופי הזה האינסוף ברוך. וכדי שזה יקרה, יש תורה. בראתי לו תורת תבלין. זאת אומרת שהכוח הזה של היצר הרע הוא באמת במהותו כוח מאוד יסודי בבריאת העולם בכלל. ולכן התורה נקראת כאן תבלין. ואם אנחנו מבינים את זה, עכשיו אנחנו צריכים להבין איך אנחנו, או מה השיטה שצריך להפעיל אותה כדי להתמודד עם פגע בך מנובל זה. זאת אומרת, כשהיצר הרע כאילו תופס אותנו, פגע בך מנובל זה, יש לנו כמה שיטות. שיטה אחת זה למשוך אותו לבית המדרש. שיטה שנייה זה לקרוא קריאת שמע. שיטה שלישית זה להזכיר לו יום המיטה. מה זה השיטות האלה? מה זה העקרונות השונים שיש בטכניקות האלה של התגברות על היצר הרע? אמרנו שכשהוא משביע את היצר הרע, היצר הרע אמרנו הוא תחושת חוסר עצומה, חסר, חסר. כשאתה נותן לו כביכול את מה שהוא רוצה, הוא עוד יותר מופיע, עוד יותר חסר לו, עוד יותר חסר. למה? כי מה שחסר באמת זה השורש. זה חסר לו אלוקים. לכן דווקא כשאתה מרעיב אותו, כביכול אתה לא, אתה אומר לו, זה לא מה שבאמת חסר לך. מה שחסר לך זה רצון השם. עכשיו הוא סופר. עכשיו הוא נראה. זה המסירות נפש.
אבל
עניין
ההתקדמות, זה בעצם
התחושה
הזאת של... בעצם המצב הזה להתקדם, או שזה...
בעצם?
בעצם המצב להתקדם, או שזה... מה זה בדיוק
מצב ההתקדמות? כן. כדי להתקדם אתה צריך לחיות באתגר תמידי. ואז אתה מאושר. האושר זה ללכת, להתקדם, להציב אתגרים. אדם שיפסיק להציב לעצמו אתגרים, שם היצר הרע מתנחל, התנחלות, בונה בניינים, גר שם, בונה יישובים. למה? כי אדם יפסיק להתקדם. וזה קורה להרבה מאוד אנשים שמגיעים לגיל מסוים, נגיד יש איזה אתגר. אצל ילד קטן הוא מלא אתגרים. הוא לומד ללכת, הוא לומד לדבר, הוא לומד דברים חדשים, הוא מתוודע לחברים חדשים, יש לו אתגרים, הוא אחרי זה הולך לישיבה, הולך לצבא, אתגרים, אחרי זה הוא לומד מקצוע, הוא מתחיל לעבוד, אתגרים. אחרי זה הוא כבר מרוויח כסף מסודר, יש לו משכורת חודשית, יש לו כבר אישה וילדים, אין לו אתגרים. הוא חי, מה שלומך? הכל בסדר, ברוך השם. נו מה? לא מתלונן. ישר כוח, כל הכבוד, צדיק אמיתי. אין לו אתגרים בחיים יותר. אחד כזה היצר הרע מתיישב. אבל היצר הרע זה לא אומר שהוא לא התיישב כבר לפני כן, אמרנו כבר גם אצל ילדים, רק זה לא נקרא יצר הרע, יש כביכול איזה יצר הרע. השור של היצר הרע זה אגואיזם ענק. הנפש היא אגואיסטית, זה משהו מאוד אגואיסטי. אני דואג לעצמי כדי לצמוח. לכן אחד הביטויים הכי ברורים לזהות יצר הרע, זה כשיש מצב שאדם אגואיסט. כשאדם דואג לעצמו, אכפת לו מעצמו, חושב רק על עצמו, כל האחרים לא נועדו אלא לשרת אותו, אנשים בעולם שווים לאפס מבחינתו, אלא אם כן הם משרתים אותו. היום נסעתי בבגין, כנראה לא נסעתי מספיק מהר לדעת אחד הנהגים בכביש. מאוד מעניין, למרות שנסעתי על פי החוק שלו, נתן לנסוע על 80 שם. הוא רצה לנסוע על 120 או משהו, אז הוא נוסע אחריי, ובסדר, אני נוסע. ואז הוא עקף אותי, אני נסעתי על 80, עקפתי מכוניות, והיו מכוניות שנסעו במסלול הימני, קצת יותר לאט מהם. הוא חיכה שיהיה רגע פנוי במסלול הימני, עקף אותי מימין, נסע שמאלה והתחיל לנסוע על 40. אני עובר למסלול הימני, הוא עובר למסלול הימני. עובר לשמאלי, עובר לשמאלי. כל העולם לא נברא אלא בשבילו. הוא, ברגע שמישהו לא ענה לפקודתו, זהו, הוא ישמיד את העולם, יהיה תאונות דרכים, לא אכפת לו כלום. זה אדם שבטוח, היצר הרע עובד אצל שעות נוספות, גאוותן גמור, הוא חושב שכל הכביש לא נברא אלא בשבילו. בסדר? זה נורא. אז יש אנשים שהם כל הזמן עסוקים עם עצמם. לא בכלל מעניין אותו כלום. אז היצר הרע, אם מזהים משהו אגואיסטי, תדעו לכם, שם היצר הרע תפס.
המסירות נפש זה אחד משלושת הדרכים? או שזה דרך נוספת?
המסירות עוד מעט נזהה את המסירות נפש בתוך הרע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שכדי שתהיה לנו בחירה חופשית, אז אותו כוח מופיע בשני אופנים, ואז יש לנו בחירה. זאת אומרת, יש לנו אפשרות לבחור להיענות לחוסר בצורה לא נכונה, או להיענות לחוסר בצורה כן נכונה. זה יצר הרע, זה יצר הטוב.
וההיענות הנכונה זה שתסתכל על השורש שלו?
כן, ברגע שאתה מבין את השורש, אתה עכשיו רוצה את השם. ברגע שאתה רוצה את השם, אתה שומר מצוות, לומד תורה, מידות טובות, בסדר? ברגע שאתה לא, כל הדברים האלה. אז זה כל הזמן ככה. לכן, מה הורג אותנו בסוף? זה זה. זאת אומרת, כשהאדם מפענח לא נכון את החוסר, אז הוא מתחיל לעשות שטויות. הוא עושה שטויות, הוא נפגע מזה. הרי העונש זה לא איזה נקמה. כשאדם נענש, זה לא שהקדוש ברוך הוא מחכה לו בפינה עם איזה פדיון. אלא האדם חי לא נכון, הוא גורם לעצמו נזק. אדם מכניס את היד לאש. זה לא שהאש נתנה לו עונש נקמה על זה שהוא יזלחניס את היד לטווח שלו. אלא באופן טבעי, כשמכניסים יד לאש, אז נשרפים. כשאדם חי לא נכון, באופן טבעי הוא נפגע מזה. אם אדם אוכל או שותה בצורה לא נכונה, הוא חולה. מה לעשות? כשאדם עצבני, אז הוא חולה, יש לו אולקוס. יש לו חורים ברשתית, לא יודע, יש לו צרות. למה? כי הוא חי לא נכון. זה לא נקמה. כשאדם עובר עבירות, הוא חי לא נכון, אז הוא מת מזה. הוא סובל מזה. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. גם בעולם הנשמה. ולכן האנישה היא בעצם תוצאה מזה שאדם חי לא נכון. לעומת זאת, אם אדם מתחיל לחיות נכון, אז הוא יכול לחיות תיאורטית לנצח. ואת אם אדם יחיה חיים כאלה מתוקנים, כמו אליהו הנביא, בכלל לא ימות. מה זה אם פגע בך מנובל זה מושכהו לבית המדרש? איך אתם מבינים? יש יצר הרע, מתחשק לי עכשיו משהו לא טוב, אז רוץ מהר לבית המדרש. איך זה עושה?
זה חסרי
אמתי. מה?
התורה...
בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אם אדם מבין את רצון השם והתורה, אז היצר הרע מפסיק לעבוד. אבל זה לא תמיד עוזר. למה זה לא תמיד עוזר?
גם בלימודי
שלך. עלול להיות שאדם כבר בא לבית המדרש והביא איתו את היצר הרע. אתם מכירים את הסיפור על... אלה שמספרים על לוי יצחק מברדיצ'ב, ששלחו אותו להיות חזן בראש השנה. ניגש לתיבה, לא מתחיל להתפלל, לא מתחיל להתפלל, לא מתחיל להתפלל. ואז פתאום, אחרי איזה שעה שכולם מחכים, הוא היה חזן רציני, הם מאוד רצו לשמוע אותו. אז הוא מוריד את הטלית, הוא אומר, טוב, אז אם אתה כזה צדיק, תהיה אתה חזן, בוא עולה. הוא היה משתגעים, החותן שלו שם, אמר זהו, אני מפטר אותו, זה השתגע לגמרי החתן שלי. קיצור, הלכו שאלו אותו מה, אז הוא אומר, באתי להיות חזן. עצר אומר, יאה, תראה איזה חזן טוב אתה, אתה עובד את השם, כל ה... אמרתי לו, מי אתה? אומר, אני יצר הרע. באתי להיות איתך. קיצור, הוא עושה איתו דין ודברים, רב לוי יצחק ברדיצ'ה אומר לו, אתה, מה אתה? אתה בכלל לא, אתה רשע, תלך. הוא אומר, שאני הייתי איתך בכל מקום, שבתי איתך בבית מדרש, איפה שהיית, קיימנו יחד מצוות, מה אני יחד איתך? אם אתה יחד איתי, אתה חזן, אני הולך. זה, מה הכוונה? לפעמים אתה בא לבית המדרש, לומד תורה, היצר הרע חוגג. הוא בא לבית המדרש, מחזיק מעצמו גדול הדור, מינימום אחרתיים הוא נביא, יש לו איזה חברותה, הוא כבר יראה לו איך הוא לומד יותר טוב ממנו, והרב בטח יעריך אותו נורא שהוא ייתן איזה חידוש כזה בשיעור. קיצור, היצר הרע חוגג גם בבית המדרש. זאת אומרת, לפעמים אדם מגיע לבית המדרש, אבל הוא לא לומד תורה, הוא רק מסביע את היצר הרע. אז זה לא עוזר, אז מה צריך לעשות? לקרוא קריאת שמע. מה זה קריאת שמע? המסירות נפש. בקריאת שמע יש איזה כבר מפגש עם מסירות נפש. מה זה, מה אדם עושה בקריאת שמע? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אדם מתכוון למסור את הנפש על גילוי ייחוד השם בעולם. קריאת שמע זה בעצם מצב שאדם מוכן למסור את הנפש. זה כבר מדרגה שחייבת לעבוד. אדם עושה את הנפש. לפעמים אדם גם קורא קריאת שמע והוא לא מתכוון. מה עכשיו עושים? יזכור לו יום המיטה. מה זה הפטנט? מה זה לזכור את יום המיטה? איך זה עובד? יש מבעלי המוסר שאומרים שהוא יראה את הלוויה שלו. ראיתי את זה אפילו באיזה ספר הדרכה לתעשיינים, לאנשי עסקים, שהוא אומר, זה שכתב את הספר אומר לבן אדם, אם אתה רוצה להצליח בעסקים כמו שצריך, אז תדמיין את עצמך בלוויה, הנה הם הולכים, שמים אותך בקבר, עכשיו נעמדים כולם ומספידים אותך. מה אומרים עליך בהספדים? מה היית רוצה שיגידו עליך בהספדים? עכשיו לפי זה תנהל את החיים שלך. כאילו, אתה רוצה שיגידו שאתה בן אדם טוב, עזר לבריאות, מה אתה רוצה שיגידו? הבן אדם היה מיליונר, היה לו 100 מיליון דולר בחשבון, יגידו את זה בהספדים? לא יגידו. הבן אדם היה לו 8 מזכירות ושני רולס רויסים, לא יגידו. מה יגידו עליך בהספדים? את הדברים הטובים. אז לפי זה תנהל את החיים שלך, למה אתה עושה דברים שהם לא רלוונטיים? כן? אז זה סוג אחד של לזכור את יום המיטה. אבל הסוג השני של לזכור את יום המיטה זה לחשוב, לא נשאר לי עוד הרבה זמן, לא מתוך ייאוש או פסימיות, אלא אם היום זה היה היום האחרון שלי, מה באמת היה חשוב לי לעשות? החודש האחרון. כשאדם חושב מה הדברים הכי חשובים לי בחיים, אז הוא חי אחרת. הוא מפסיק לבזבז את הזמן, הוא מפסיק לעשות שטויות. כי הוא אומר, אני באתי לפה, יש לי, אין לי זמן פה לבזבז על שטויות. כתוצאה מזה, כשהוא עכשיו מתחשק לו להתבטל בזולה ככה איזה 3 שעות ולא לעשות כלום. הוא אומר, חבל, אני הולך למות מחרתיים. מה, אתה לא חבל על הזמן? מה? אני רוצה פה עוד קצת, עוד כמה דברים חשובים לעשות לפני שנה. קשה לנו להבין את זה כשלא מדמיינים את זה באמת. אבל אם אדם מדמיין את זה באמת, אז זה משפיע. זה אפילו משפיע כל כך חזק שזה נותן לו גבורה עצומה. ואת אדם שאומר, מחר אני מת, באמת, בסלנג, הוא לא דופק חשבון לאף אחד. מה הכוונה? היום אתה אומר, מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, לא נעים לי. אדוני, אם אחר אתה אומר, לא יגידו, לא יגידו את זה, תעשה מה שאמיתי. בסדר? זאת כשאדם יודע שיש פה, אז הוא נהיה אמיתי לגמרי. הגאווה שלו מתפרקת. הוא חי את הדברים בצורה הרבה יותר עוצמתית. אפשר לומר שזה לגמרי מפרק את היצר.
איך בעצם נשארים בדעת הזאת הרבה זמן? למה
תשאו? לא צריך להישאר בזה הרבה זמן. אמרנו, זה מה שנקרא אנטיביוטיקה, זה לשעת חירום. בשלב הראשון מה צריך? לך לבית המדרש, תקרא קריאת שמע, זה ישר כוח. אם אתה לא הצלחת, אז תזכור את יום המיטה. זה לא מה שאתה כל היום תסתובב, וכל היום יום המיטה, יום המיטה. זה תרופה מספר 3.
כן, אבל כשאתה אומר, זה נותן לאדם תגובה
שבדרך כלל
לא
מגיע. לפעמים כשאדם מרגיש שהיצר הרע משתלט עליו, הוא לא מצליח בדרכים הרגילות. אז כן, שישתמש בזה. למשל, אם אני עכשיו חושב, זהו, מה? אז אני אתן שיעור, לא אכפת לי מה אתה חושב, נכון? מה זה משנה? אני עכשיו מלמד אתכם תורה והכל. אדם שחי ככה את החיים שלו באופן כזה של מסירות נפש כזאת גדולה, כי הדברים אמיתיים, כי זה מה שחשוב באמת, כי על זה שווה להשקיע, אז הוא חי את זה. אחד כזה גם דרך כלל התורה שלו היא כזאת שהיא עוצמתית כל כך, שהוא רק הולך לבית המדרש שאני יצר הרע עם כלום. אבל בבסיס הדברים זה צריך לדעת שאדם צריך לחשוב בשביל מה אני חי. מה באמת חשוב לי?
כמו סוג של
להתפטר ממנו באיזשהו... ממש מצליחים. כמו דוד המלך, אומר לי, בי חלל בקרבי. דוד המלך כבר הגיע כל כך למסירות נפש על רצון השם, אין יצר הרע, בסדר? ואדם אף פעם לא יכול להגיד, ניצחת. כל הזמן צריך לתחזק את זה. זאת אומרת, כל הזמן הוא בהתמודדות. כל הזמן יש בחירה. כל הזמן הוא עלול לקבל החלטות מוטות.
אז יש לו יצר הרע, אבל
בפוטנציאל. גם אדם בדרגה של חסידות, בפוטנציאל יש יצר הרע. עלול להיות. ולכן אדם כל הזמן צריך לשמר את המצב החיובי. עכשיו, איפה היצר הרע מתחיל לתפוס בנו או להפיל אותנו? אז יש לו שתי טכניקות עיקריות. אחת, שהיא הכי קלה לו, וכשאדם לא מקיים איזו מצוות עשה. למשל, יש איזה אני, נדבה, צדקה, לא רוצה לתת לך, הולך. אני שאינו הגון, כולם רמאים, כולם שקרנים, הם גנבים, הם מיליונרים, לא יודע, יש מלא תירוצים, אבל בסוף הוא לא קיים מצוות עשה של לתת צדקה לעמי. כאן הוא פספס. כאן הוא יצר כבר איזה פער, איזה חוסר, ששם היצר הרע נכנס. האפשרות השנייה זה שהוא עובר עבירה בשוגג. לא התכוון, אבל בשגגה עבר עבירה. שם היצר הרע נכנס. עכשיו, איך הוא נכנס? מה הוא אומר היצר הרע? איך הוא מפיל אותנו? היצר הרע מתחיל להגיד לאדם, דבר, אתה לא כזה צדיק. חשבת שאתה צדיק? לא נתת צדקה. מסורי מצפון ככה, אתה לא בסדר. הוא מתחיל לדכא את האדם, להגיד לאדם, אתה רשע. אתה לא בסדר. עברת עבירה, אז מה אם זה בשוגג? אם היית כזה צדיק, זה לא היה קורה לך. אפילו הבהמות של הצדיקים לא אוכלים טרף, ואתה ראית מה קרה לך, אכלת במסעדה לזה, הכילו אותך טרפות. מי אתה בכלל? אפס שכמוך. אז אור, יאללה, תפסיק לעשות מעצמך צדיק, מה קרה? אתה במקום לא כזה צדיק, אז מה אתה עכשיו בית המדרש ולומד, מתפלל בכוונה, מתנדנד, אולי גם תתחיל לעצום עיניים עוד מעט. אז אור, יאללה, רד מזה, אתה לא כזה צדיק. תתפלל צ'יק צ'אק שתי דקות תלך. ככה הוא ממשיך. ואת היצר הרע נאחז בנקודות הקטנות האלה, מטפיח אותם, והאדם מייסר את עצמו וחושב שהוא רשע. לכן חזל אומרים שאין אדם משים עצמו רשע. שלא תעיזו להגיד על עצמכם דברים רעים. שלא תעיזו לחשוב על עצמכם דברים רעים. זה איסור גמור. מה כן מותר? זה לתקן. ואת אם אדם נכשל בשוגג, מותר לו להגיד, למרות שאני משתדל לעבוד את השם כולי פה נכשלתי, ולכן אני מקבל על עצמי להגיע שתי דקות קודם לפני התפילה, כדי שלא ייווצר מצב שאני אפסיד קדיש. לא ייווצר. ברגע שאדם קיבל על עצמו, הוא צדיק, הוא בעל תשובה. הוא גם לא מייסר את עצמו, הוא גם לא חושב שהוא רשע, כי הוא כבר בעל תשובה. אבל כשאדם רק אומר על עצמו, איזה אפס אני, אני לא שווה, אני ככה, אני ככה, שם היצר הרע חוגר.
קורה כשאדם, כמו שאמרנו בהתחלה, נגיד, הולך ברחוב, ואז באמת כל הזמן אומר, אי, שאני לא חושב על זה, רק שאני לא חושב על זה, אוי, יש לי צער, צריך לא, צריך לא, צריך לא, וכל הזמן שאומר צריך לא, הוא בעצם חושב על הכן ועל הכן, כל הזמן הוא נמצא שם. אותו דבר לגבי זה שמכר אותו מנובל, אומר, מה קורה כשיש יצרה? צריך ללכת לבית המדרש, צריך לקרוא קריאת שמע, צריך זה, בעצם כל הזמן שהוא קורא קריאת שמע, כל הזמן שהוא לומד תורה, כל הזמן הוא אומר, מה אני עושה? אני נלחם נגד היצר הרע, אז הוא נזכר בעוד פעם.
בדרך כלל אם אדם לומד תורה כמו שצריך, הוא לא חושב. אם אדם קורא קריאת שמע, הוא לא חושב. אם אדם זוכר לו יום המיטה, הוא כן חושב על זה, אבל זה מבטל אותו. זאת אומרת שאדם זוכר לו, אדם הולך ברחוב וחושב מחשבות לא טובות. הוא רק צריך לזכור דבר אחד, זה מה באמת חשוב בחיים. אז הסתכלת על איזה מראה, בשביל זה נולדת כדי להסתכל על איזה גברת? מה העניין? אתה צריך לבנות משפחה טובה, ולחיות עם אשתך ולא לחשוב דברים אחרים, נכון? אז זה גורם לעוצמה כזאת שאדם מפסיק להסתכל. הוא לא, זה לא מעניין אותו יותר. זה יזכור לו יום המיטה. אם הוא יכול ללכת לבית המדרש, לחשוב על איזה סוגיה בגמרא, מצוין, גם.
אז הוא נוטה שאין לו בית מדרש זמן או קריאת שמע, אז הוא בעצם צריך לפנות
להרצה. עקרונית, עקרונית, היסוד של בית המדרש או קריאת שמע מלווה את האדם כל החיים. ובית מדרש זה לא רק פה.
אין
לו
יום
המיטה
כזה
שמחסום
החשוב באמת. אדם
הכי
תהיה לחשוב את יום המיטה.
כי זה שאדם נמצא לפני מותו, אז הוא מתחיל לחשוב על חיים באמת ברצינות. אבל כשאדם מרגיש, זהו, מה עשיתי בעולם? מה חייתי? חייתי פה 100 שנה, מה יצא לי מזה? אם הייתי חי עוד פעם, מה הייתי עושה עכשיו? מה, אתה מבין, מתחילות מחשבות הרבה יותר רציניות. ואם לאדם נשאר איזה זמן, אני חייב לבקש מהוא סליחה, איך זה, אני צריך לדאוג לזה. דברים רציניים פתאום מתחילים להופיע.
אמרנו שהמסירות נפש יש לה שורש ממש ביצר הרע, שבגלל זה זה כל כך עובד. מה ביום המיטה דם באותה נקודה עושה את זה?
כי השורש של יום המיטה זה זה שאדם חטא. זאת, למה אדם מת? אדם מת בגלל החטא, כי הוא החטיא את המטרה. אדם חטא לשם שמיים, אדם הראשון חטא כי הוא רצה ששם השם יתגלה גם במציאות חומרים מסוים. הוא החטיא את המטרה, הוא חטא. ברגע שאדם חטא, זה היצר הרע. כן? אם אנחנו רוצים להתגבר, מה זה המוות? המוות זה תיקון לחטא. זה תיקון ליצר הרע. זה, כמו שאמרנו, זה לא נקמה. זה שאדם מת, זה מתקן את מה שהוא קלקל. ולכן, מה התיקון הכי גדול לחטא הכי גדול? זה יום המיטה. זה שאדם נפגש עם התיקון לחטא. מה ה? גבול. תראה, שלושת השיטות הן שיטות טובות שאפשר להשתמש בהן במינונים שונים, כל אחד לפי עניינו. כמובן שאם אתה לומד תורה בשמחה מתוך זה בלי הצרה, מצוין, הכי טוב. אם כזה, אז גם כדאי קצת מסירות נפש. אמרנו, מסירות נפש זה ודאי קריאת שמע, מסירות נפש בעצמה. אבל גם אמרנו, כשיש לך מסירות נפש אפילו על איך שאתה אוכל, איך שאתה שותה, איך שאתה מדבר, איך שאתה... זה גם מסירות נפש, זה גם עוזר. כי בהופעה המקולקלת שלו הוא מנובל. יצר הרע הוא מלאך רע, חז"ל אומרים. הוא רע. זאת אומרת, מה פה? זה כוח שנמצא בעולם שגורם לנו נזקים. בשורש. למשל, מידת הכעס, היא מידה טובה או רעה? רעה מאוד. בשורש היא נפלאה. מידת הפחד, מצוינת. בשורש, בהופעה של האוי ואבוי, זה הורג אותנו. אבל בשורש היא נפלאה. קנאה, בשורש נפלאה. זה נכון, צריך לדעת שכשיש שורש חיובי, זה לא אומר שזה חיובי. אתה
שואל את כשהשורש חיובי,
אם אנחנו מוציאים את השורש ומתמקדים בשורש, כל הרע נופל. אם אתה מוציא את השורש של היצר הרע, אין יצר הרע. זה שההתעלות הגדולה דואכת, זה לא יצר הרע, זה פשוט חלק מהתהליך הטבעי של עיכול מה שאנחנו מתקדמים. כשאדם אוכל, הוא צריך לעכל את זה, הוא מפסיק לאכול ומעכל. הוא לא אוכל כל הזמן. אדם עובד ביום, הוא צריך לעכל את כל החוויות ואת כל המחשבות, הוא הולך לישון בלילה, נכון? אדם לומד תורה ויש לו התעלות והתקדמות, יש לו גדלות מאוד גבוהה, כל הגדלות הזאת צריכה להתיישב בנפש, אז בזמן ההתיישבות בנפש אין את ההתגדלות, יש תחושה שאני לא מתקדם. אבל בעצם אז קורה כל משהו טוב. עכשיו, כשהאדם לא מבין את זה נכון, שם נכנס היצר הרע. והיצר הרע, אתה רואה, היה לך חודשיים טובים, נגמר, לא שווה כלום, אתה בכלל אפס, סתם זה היה הצגות. שם הוא מתחיל לחלום. ולכן שם צריך את ההבנה הפנימית של זה מצוין. זה אתה... ברגע שהאדם מבין את זה, דרך אגב מיד מתחילה התעלות חדשה.
השורש הוא טוב, למה זה מתגלה
כדבר רע? כי כשהתינוק נולד, זה מה שאדם אומר ש-13 שנה קדם יצר הרע ליצר הטוב. כשהתינוק נולד, מה שמעניין אותו זה שיהיה לו חם, נעים, קצת חלב, קצת אוויר. הוא צריך צרכים בסיסיים. עכשיו, ככל שהוא מתקדם, מה שמעניין אותו זה הצרכים הבסיסיים, הוא מתרגל להיות אגואיסט. לא אכפת לו מההורים שלו, הוא צורח כל הלילה שזה, או ההורים שלו רוצים לצאת לטייל, הוא אומר, מה פתאום אתם לוקחים אותי? תמיד הוא, עכשיו זה הולך ומופיע, זה הופך להיות משהו שהוא בעצם ההופעה של היצר הרע. כן? בגיל הזה אנחנו לא קוראים לזה יצר הרע, כי זה, יש לו נפס, זה בסדר, זה הכוח הנפשי. אבל כשהוא מגיע לגיל 13, שם נפתחה האופציה של הרוח כבר. עכשיו אתה צריך להבין שגם לאחרים יש זכות קיום, עכשיו היצר הטוב מתחיל לעבוד. אבל יש כבר איזה בסיס של יצר הרע. עכשיו, אדם שנשאר ילדותי באישיות שלו כל החיים, יצר הרע מנהל לו את החיים כל החיים.
אדם יש כאילו חיסרון, יש לו חיסרון אלוקים. עכשיו, אדם שאני תפילין, מה גורם לחיסרון?
לתינוק הקטן. אבל הוא תינוק קטן, הוא לא מניח תפילין בגיל שנה. אין לו בכלל הבנה באלוקים. בגיל הזה עוד אין כלום. לכן, 13 שנה, הקדוש ברוך הוא סידר את זה ככה, יהיה פור ליצר הרע. אחת כולנו היינו נביאים. לא היה בכלל בעיה של בחירה, כולנו היינו קדושי עליון. אז יש איזה פור, היצר רק קיבל פור כדי שנצטרך להתמודד, אז מתמודדים.
אבל